שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 528, מאמרי שמעתי, מאמר ט"ז. בטור א' נתהיל, בדיבור המתהיל נמצא שיום השם יהא פירושו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו kam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. כתבי בעל הסולם עמוד 528, מאמרי שמעתי, מאמר ט"ז, מהו יום השם וליל השם בעבודה. נתחיל בתור א', דיבור המתהיל נמצא שיום השם יהא פירושו. יום השם יהא פירושו שהשגחה, מה שהבורא מנהיג את העולם, יהיה ברור שהיא בבחינת טוב ומיטיב. לדוגמה, כשהוא מתפלל, תכף נענה על תפילתו, ומקבל את מבוקשו על מה שהוא התפלל. ובכל מקום שהוא פונה, הוא מצליח. זה נקרא יום השם. מה שאין כן חושך, שהוא לילה, יהיה פירושו הסתרת פנים, שזה מביא לו ספקות בהשגחת טוב ומיטיב ומחשבות זרות. כלומר, שהסתרת ההשגחה מביאו לו כל אלו הדעות והמחשבות זרות.
אבל אנחנו יודעים שהבורא הוא טוב ומיטיב ואיננו מבדו, והאור העליון, היינו השפעתו, נמצא במנוחה מוחלטת, ולכן אין לנו לחשוב שיש ממנו איזה שינויים בהשגחה אלינו. אלה תמיד פתוח, תמיד בכל האור האינסוף, וחס ושלום לא בא לשינוי ותמורה. ולכן כל השינויים הם בנו, בכלים שלנו. ולכן אם אני אומר יום השם ולילה השם, זה התקופות שאני עובר בגלל הבירורים של הכלים שלי, שהם עולים מתוכי רצונות החדשים, רשימות, וכך באור העליון הם מתבהרים בצורה כזאת שפעם אני מרגיש בהם חושך, פעם מרגיש בהם אור, אבל זה הכל תלוי בכלים שלי, ובהתאם לזה גם כן אני קובע מה זה לילה ומה זה יום. יכול להיות שאני נמצא במצב של הבירורים, מצבים קשים, אבל בשבילי זה מהיר. אני מרגיש בזה עבודה, מאמץ, השתתפות עצמית. אני נמצא באיזה השתוות, אם לא השתוות הצורה, הרצונות שלי עדיין עוברים תיקון. אבל הכוונה שלי, המטרה היא ברורה ואני לקראתה הולך. זה נקרא שאני... אמנם שבעצמי לא נמצא במצב המהיר, כן? אבל אני דבוק בעליון. זה נקרא זיווגים בתוך הלילה, שהם נעשים על ידי אבא ואמא, זיווג לחצות הלילה, כמו שאנחנו למדנו. ואז בשבילי גם העבודה הזאת, העבודה בלילות, היא עבודה מאוד מכובדת. גם הגלות שלנו היא נכנסת לדרגה, למסגרת של הלילה, חושך. גם תלוי איך אני מקבל את זה. תביא לנו כמה פסוקים, שלא יצאו בני ישראל לגלות אלא כדי לצרף להם נשמות הגויים. זאת אומרת שיש הרבה נצוצות, רשימות שמשם, שאותם אני צריך לצרף לעצמי, לברר, ואז הם באים דווקא בזמן שישראל נמצאים באומות, לא פיזית דווקא, אלא בנפילה שלהם מהדרגת השפעה ואהבה. אז על ידי זה יש בכל זאת העירה דרכם מגיעה לכלים דחב, ואז מהם מתעוררים אלו הכלים, אלו הניצוצות שמגיע להם להתחבר לגלגלת עיניים, להיות גם כן מבחינת ישראל. אז לא באותה תקופה כמו שאברהם עשה כך בבבל, אלה במשך הדורות אחר כך, אבל זה בירור הכלים. כל הגלות היא בשבילם, כמו שכתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא כדי לצרף לנצרות. כל הגלות היא לא בגלל שאנחנו היינו לא בסדר, כמו שאומרים, אלה ההפך, זה שאנחנו מסוגלים בזמן הגלות, כן, לצרף לנו עוד כאלו כלים שנמצאים ממש בין הקליפות. זאת אומרת, כאלו רצונות ורשימות. שיש לכם מרמחל, יש לכם מאגרה, גם כן, שם פסוקים יפים, אני זוכר משהו. נו.
יש מה שמצאתי כרגע מספר אגרא דקלה.
גם שם.
כתוב שם שעניין הגלויות, להעלות משם נשמות הדחות. וזה כוונת הגמרא, כמו שכתוב במסכת פסחים, שלא גלו ישראל בין האומות, אלא כדי להרבות הגרים. רוצה לומר, הנשמות שנפלו בין האומות, צדקת פזרונו בישראל. וכמו שכתוב בראשית, ידוע תדע, אמרו במדרש...
שגר איזה הרכת, לא? וכולי, כן?
ידוע מפזרם, תדע מכנסם. רוצה לומר, הפיזור שפיזר הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, הוא מטעם כדי שנדחה ישראל, אחר כך ייכנס.
כן. זאת אומרת, כך אנחנו צריכים להתייחס לכל האלו שמצטרפים עלינו, מכל העמים, דווקא בזמן הזה. שזה עבודה בגלות. אז גלות יכולה להסתיים יותר מהר. תלוי בעבודה שלנו עם ה... נשאר, וכך צריכים להתייחס אליהם, ולכן בצורה כזאת מיוחדת, באהבה ולקרב. זאת אומרת, יש, מה אני רוצה להגיד כאן, בסך הכל, בלילות, בגלות, זה זמני העבודה, ויש בזה הסתרה מסוימת. שדווקא בזכות ההסתרה אנחנו יכולים להתקשר לאותם הניצוצים שנמצאים בין הקליפות, ואחרי שמתקשרים יכולים לדרוש עלייתנו יחד איתם בגללם שאנחנו נעלה, לא לעצמם, לא לעצמנו. ואז כשאנחנו בצורה כזאת נמסור את עצמנו לתיקון של העולם, אז הגלות מסתיימת. כי בזה אנחנו הגענו כביכול לתפקיד שלנו האמיתי. כי אנחנו סך הכל האמצעי להוציא כל הכלים שיכולים לתקן מעמקי הקליפות. אנחנו כמין המעבר, כמין המבצע, ככה שמוכן לרדת ולהוציא את הכלים האלו. אז לכן עניין ההפצה, עניין העבודה עם כל הקבוצות שלנו, עם כל החברים שלנו האלו, היא עבודה מאוד מאוד חשובה. זו עבודה דווקא שנקראת עבודת הגלות, עבודה בלילות. יש עוד? בבקשה.
כן, יש גם מרחו בשער הפסוקים, כותב שסיבת הגלות שגלו ישראל בין האומות, מה עניינם? ואמרו, כי אדם הראשון היה כולל כל הנשמות, והיה כולל כל העולמות. וכשחטא, נפלו ממנו כל הנשמות ההם לתוך הקליפות, הנחלקות ל-70 אומות. וצריכים ישראל לגלות שם בכל אומה ואומה, ללקט שושני הנשמות הקדושות, שנתפזרו תוך הקוצים ההם. וכמו שאמרו חז"ל במדרש רבה, למה גלו ישראל בין האומות? כדי שיתווספו עליהם גרים וכולי.
אני לא סתם עוצר על זה, אלא רוצה להדגיש שהעבודה שלנו היא העבודה הנכונה, מה שאנחנו עושים, ועוד צריכים יותר ויותר להשקיע בזה, ולהתייחס לכל אדם שמצטרף אלינו, נגיד עכשיו לקראת הכנס שלנו באירופה, שכולם כולם מאוד רצויים, ומאוד מבוקשים על ידי הבורא, כי דווקא בשבילם אנחנו עוברים את כל הגלות הזאת הארוכה ונוראית, כדי להתקרב ולפזר ביניהם את קצת אורות, להתקרב אליהם ושנוכל לעלות אותם יחד. ואנחנו שיורדים לקליפות ומוצאים משם את הניצוצים האלו, אנחנו כאן כאמצעי. האמת, הכוונת הבורא זה עליהם, כי הם הכלים האמיתיים שבהם אחר כך התפשט אור החוכמה. כי אנחנו רק גלגלת ועיניים, כלים די השפעה. להשפיע על מנת להשפיע, זה התפקיד שלנו. לספק להם כוחות שיוכלו לקבל בה על מנת להשפיע. אז לכן יום ולילה, גלות וגאולה, זה דברים היחסים, איך האדם מקבל את זה, ולאו דווקא של לילה וגלות, הם התקופות לא טובות. הם התקופות שמלכתחילה נקבעו בתהליך שאנחנו עוברים, ואנחנו צריכים לקבל אותם לעבודה. כמו שלומדים בלילות, יש גימל משמרות, זיווג דחצות הלילה, ואחר כך בזכותו זיווג דשחרית, כך גם כן בגלות. אין הבדל בין איך שזה עובר, או בלילה או בגלות. כמו שהוא מסביר לנו בלילה דקאלה, שכל הגלות נקראת לילה אחד. כן.
אז אנחנו נמצאים בשורה והמחשבות זרות. זה נקרא חושך ולילה, כלומר שהאדם מרגיש מצב שבו הוא מרגיש שהעולם השך בעדו. ובזה יש לפרש מה שכתוב, הוי המתאבים את יום השם. למה זה לכם את יום השם? הוא חושך ולא אור. והעניין הוא, אלו שמצפים ליום השם, הכוונה הוא שהם מצפים שיזכו לבחינת אמונה למעלה מהדעת. שיהיה האמונה כל כך חזקה, כאילו שהם רואים בראייה וידיעה גמורה שכך הוא. היינו שהשם משגיח על העולם בבחינת טוב ומיטיב. כלומר, שאין הם רוצים שהם יראו איך שהשם משגיח בבחינת טוב ומיטיב. כי ראייה הוא נגד אמונה. כלומר, אמונה הוא דווקא במקום שהיא נגד השכל. ואדם עושה את הדבר שהוא נגד השכל, זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. כלומר, הם מאמינים שההשגחה של הבורא עם הנבראים הוא בבחינת טוב ומיטיב. ומה שהם לא רואים זה בידיעה ברורה, אין הם אומרים להשם, אנחנו רוצים לראות את בחינת טוב ומיטיב בבחינת ראייה בתוך השכל. אלא, הם רוצים שזה יישאר אצלם בבחינת אמונה למעלה מהדעת. אלא שהם מבקשים מהשם שייתן להם כוח, שיהיה אמונה זו כל כך חזקה, כאילו הם רואים זה בתוך הדעת.
אבל באמת, בכלים דקבלה לא מקבלים שום דבר. הכל למעלה מהם. זאת אומרת, רק בתנאי של השפעה. מה זה בתנאי של השפעה? איך אני משפיע? אם אני נכלל מרצון של הזולת ועובד כדי למלות רצון של הזולת על ידי הכוחות שלי, על ידי הרצונות שלי, זה נקרא שאני משפיע. זה הכל עובר דרכי, אבל הכל נשפט יותר לפי הכוונה שלי. לכן זה נקרא שהכלים שלי בקבלה הם נשארים ריקניים. כן?
היינו, שלא יהיה הפרש בין אמונה לידיעה בתוך השכל. זה נקרא אצלם, היינו אצל מי שרוצה להיות דבוק בהשם, יום השם.
מה זה שיהיה ידיעה כמו אמונה? אמונה זה נקרא כלים של הזולת, שבהם אני משפיע, אותם אני ממלא. העבודה שלי על הכלים של הזולת נקראת העבודה של אמונה. העבודה שלי בזה שאני ממלא את הכלים שלי היא נקראת ידיעה. אז אני צריך לקחת את הכלים של הזולת ולעבוד בהם עם הכלים שלי כדי למלות אותו. ואז נקרא שאצלי ידיעה היא כמו השפעה, כמו האמונה, ואמונה כמו הידיעה. או שאנחנו, כמו שלמדנו, ואהבת לרעך כמוך. כמוך זה נקרא יותר מעצמך, כמו שעכשיו אתה עובד את עצמך, יותר מאחרים. כך, אותם הכלים הזרים צריכים להיות חשובים יותר מהכלים של עצמו. וזה נקרא שהאמונה למעלה מהידיעה. בבקשה.
כלומר, שאם הם ירגישו זה בבחינת ידיעה, אז אור השם הנקרא שפע עליון ילך לכלי קבלה הנקראים כלים דפירודה.
לקליפות.
וזה הם לא רוצים. מטעם שזה ילך לרצון לקבל שהוא ההופכי מהקדושה, שהיא נגד הרצון לקבל לתועלת עצמו. אלא הם רוצים להיות דבקים בשם, וזה יכול להיות רק על ידי השתוות הצורה. אולם, בכדי להגיע לזה, היינו שיהיה לאדם רצון והשק להידבק בשם, והיות שהאדם נברא עם טבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו, אם כן, איך אפשר להגיע לדבר שהוא ממש נגד הטבע? ולכן מותר על האדם להשקיע עבודה רבה עד שהוא יקבל טבע שני, שהוא הרצון להשפיע. שאם הרצון להשפיע, בזמן שהאדם זוכה לזה, אז הוא מוכשר לקבל שפע עליון ולא לפגום. כי כל הפגמים באים רק על ידי הרצון לקבל לעצמו. היינו, אפילו בזמן שהוא עושה משהו בעל מנת להשפיע, יש שם בבחינת פנימית המחשבה שהוא יקבל משהו, איזה תמורה, עבור מעשה די השפעה שהוא עושה עכשיו. במילה אחת, אין בכוחו של אדם לעשות משהו אם לא יקבל תמורת זה משהו עבור המעשה. היינו שהוא צריך להנות. וכל הנאה שהאדם מקבל לתועלת עצמו מוכרח להיות על ידי הנאה זו נפרד מחיי החיים מסיבת הפירוד, ומפסיקו מלהיות דבוק בהבורא. היות שעניין הדבקות נמדדת בהשתוות הצורה. לכן אי אפשר להיות השפעה נקייה בלי תערובות של קבלה מצד כוחות עצמו. לכן, בכדי שיהיה לאדם כוחות להשפעה, לטבע שני אנו צריכים, שיהיה באדם הכוח להגיע להשתוות הצורה. היינו, כמו שהבורא הוא המשפיע ולא לקבל כלום, דיינו חס ושלום בעל היסרון. כלומר שגם מה שהוא משפיע, אין זה מטעם היסרון. היינו שאם אין לו חס ושלום למי להשפיע, מורגש דבר זה אצלו להיסרון. אלא שאנו צריכים להבין זה כמו שחוק. כלומר, שאין זה שהוא רצה להשפיע, הוא דבר הצריך לו. אלא הכל כמו משחק. וזהו על דרך שאמרו...
זה דווקא לא כל כך ברור בדרך כלל. לבורא אין שום צורך להשפיע, ולכן הוא ככה משפיע, כאילו אצלנו ברצון לקבל, זה נקרא שאין לי דחף פנימי, כן? זה לא נקרא שאני אוהב מישהו ואני רוצה לתת ולהשפיע וכואב לי מזה, אלא כאילו אין לי רצון להשפיע, אבל אני עושה את זה ככה מטעם צחוק. אז בוא נעשה. אז יחס הזה צריכים להבין. זה לא כך, כי אחרת זה זלזול כביכול, ואיך הוא מתייחס לבריאה, כביכול שלא לא אכפת לו. נו, אני בראתי אותם, אני אשפיע עליהם. משהו ככה נשמע מאוד קל, מאוד קל רוח. אז לא נכון, אנחנו צריכים לברר את הדבר הזה. זה לא פשוט. שזה שאין לבורא לעצמו שום חיסרון, איך הוא בורא את הבריאה ודואג לה ומצפה ומחכה ומוביל אותה לגמר התיקון, ובשבילו זה כל כך חשוב, ושכינתה בגלותה, סובלת וכן הלאה. איך זה מסתדר עם מה שאנחנו עכשיו קוראים, שזה בשבילו זה כל הבריאה האלה לא חיסרון מעצמו, בשביל מה עשה, ככה בצחוק. זה עוד נברר. שאלה נמצאת כאן. כן?
וזהו, על דרך שאמרו הזל בעניין מטרוניתה, גבירה, שאלה, מה הקדוש ברוך הוא עושה לאחר שברא את העולם? התשובה הייתה, יושב ומשחק עם לוויתן. שנאמר לוויתן זה יצרת לשחק בו. שהעניין לוויתן הוא בהינת דבקות וחיבור. היינו שהתכלית הוא חיבור הבורא עם הנבראים, הוא רק בהינת צחוק ולא עניין של רצון וצורך. וההבדל הוא בין צחוק לרצון, הוא שכל מה שבא ברצון הוא בהכרח. ואם אינו משיג את רצונו, הוא בעל חיסרון. מה שאין כן, בשחוק, אפילו כשאינו משיג את הדבר, לא נחשב זה להיסרון. כמו שאומרים, מה שלא השגתי, מה שחשבתי, אין דבר. שזהו לא כל כך חשוב, מטעם שכל הרצון שהיה לו להדבר, היה רק בשחוק ולא רצינות. ובהאמור יוצא, שתכלית השלמות הוא שתהיה כל עבודתו בבחינת השפעה גמורה, ולא יהיה לו שום רצון והשק לקבל הנאה תמורת עבודתו. וזהו מדרגה גבוהה, משום שהיא בחינה הנוהג אצל השם יתברך. וזה נקרא יום השם, שיום השם נקרא שלמות, על דרך שכתוב יחשכו כוכבי בוקר, יקב לאור ועין, שאור נבחן על שלמות. וכשהאדם משיג את הטבע השני, היינו הרצון להשפיע, מה שהבורא נותן לו אחר הטבע הראשון, שהוא רצון לקבל, הוא מקבל עתה את הרצון להשפיע, אז האדם מוכשר לעבוד את הבורא בבחינת השלמות. וזה נבחן ליום השם. לכן מי שעדיין לא זכה לטבע השני, שיוכל לעבוד את השם בבחינת השפעה, הוא מצפה שיזכה לבחינה זו, היינו לבחינת השפעה. זאת אומרת שכבר התייגע ועשה מה שביכולתו לעשות כדי לזכות לכוח הזה. אז הוא נבחן שמצפה ליום השם. היינו שיהיה לו השתוות הצורה עם השם. וכשבא יום השם, הוא בשמחה נפלאה, שהוא שמח בזה שיצא מתחת שליטת רצון לקבל לעצמו, שהוא היה מפרידו מהבורא. ועכשיו הוא מתדבק בבורא, ונבחן זה אצלו שעלה עכשיו לראש הפסגה. מה שאין כן, מי שעבודתו הוא רק בבחינת קבלה עצמית, הוא להיפוך. שכל זמן שהוא חושב שיהיה לו איזה תמורה מעבודתו, הוא שמח. ובו בזמן שהוא רואה שהרצון לקבל לא יקבל שום תמורה עבור עבודתו, אז הוא בא לידי עצבות ועצלות. והוא בא לפעמים לידי תוהה על הראשונות. והוא אומר, על דעת זה לא נדרתי. אם כן, אדרבה, יום השם, שהוא משיג כוח להשפיע, אם יגידו לו שזה יהיה הרווח שלך בזה שאתה עוסק בתורה ומצוות, אז יגיד, זה נקרא אצלי חושך ולא אור, משום שהידיעה הזו מביאו לידי חשכות. כנ"ל.
אז שאלתי ראשונה, איך אנחנו נגיע להשתוות הצורה עם הבורא? באיזה פעולה אנחנו, אני מגיע להשתוות לבורא? פשוט, איך אני מתאר לעצמי כל הבריאה ואיפה אני שמגיע להזדהות עם הבורא? בבקשה.
בזה שאני רק דואג לא להנאה עצמית, אלא דואג רק להנאה של הזולת.
כן, במה שנקרא השתוות הצורה, שאני לא חושב על עצמי, אלא רואה איך אני נהיה חלק מהמערכת ודואג למערכת, לטוב של המערכת.
אני מתחיל לעבוד בקבוצה עם החברים, להתקלל איתם ולהתבטל כלפי הקבוצה.
על ידי ההתבטלות אני עושה למעלה מהדעת.
זאת אומרת, למעלה מהרצון לקבל, לכיוון הרצון להשפיע.
ורואה שכל פעם מכל הניסיונות לא נמצא בזה, ולא מסוגל להגיע לזה בכוחות עצמי.
זאת אומרת, להידמות לבורא, זה נקרא לקחת כל הבריאה, כי חיסרון שאני צריך למלות אותו, ולהתחיל להשתדל למלות אותם כולם, על ידי זה שאני מקבל מהבורא האור, ועושה מעצמו צינור, המעבר, לכל הבריאה, שבסופו של דבר כך כל אחד ואחד צריך לממש את עצמו, ובזה כל אחד תדמה לבורא, וכולם כך יתקללו זה בזה והגיעו לרצון אחד ולאור אחד שבו. זה נקרא להידמות לבורא. כן? יש כוח, ספק האור, מילוי, אני צריך להתקלל עם הרצונות של כל העולם, לקבל אותם, להתקלל בהם, ואז לעלות את החיסרון הזה לבורא, לקבל ממנו את האור, התיקון, אור המילוי, כמה ומה שהוא ייתן, ואת זה להעביר לכל העולם. להיות המשדך, המתאם בין הבורא לכל העולם. בזה אני אדמה לו. הוא עושה את זה עם הנבראים, רק כביכול נסתר, ובמקום לטפל בהם, בעצמו נתן את העבודה הזאת לעובדי השם, זה מה שנקרא, למה שנקרא עם ישראל, שאנחנו צריכים להיות עכשיו באמצע, בינו לבין הנבראים. שאלה אחרת, איך אנחנו יכולים לקבל לילה ויום בצורות שונות מבחינה אישית של כל אחד או כולם יחד? כי הכל נמדד כלפי האדם המסיק. אז ויהיה ערב ויהיה בוקר, אף לך יום אף לך לילה, ימי הגלות וגאולה, גילוי הבורא, אלופו של העולם, המבדיל בין גדלות לגאולה. איך אנחנו עובדים עם כל עם שני ההבחנות הללו? בבקשה. כן. קדימה, קדימה. אתם לא חייבים להמשיך מילה במילה מה שאומר החבר. אני לא יודע מאיפה זה בא. בכלל, כל הרגל הזה, או מה, או... מי אמר לכם כך לעשות? אתם צריכים כל אחד שהביע משהו אחר גם כן. אבל בסך הכל אתם מבינים מושג אחד. ומכל הצדדים. בבקשה.
עובדים בזה שאפילו בלילות, עובדים בזה שאפילו בלילות, לא, שדווקא זה המצב, המצבים שאני צריך להתגבר, אפילו שאני לא מרגיש טעם בעבודת השם, וזה נראה לי שרק אפשר בזה שאני נמצא בסביבה, סביבה טובה.
כשאני לא מרגיש שיש שום תועלת שיוצאת לי מהמאמצים שלי בחיבור, עבודה שלי בקבוצה, עם החברים, בהפצה, כלפי העולם, לא מרגיש בזה שום טעם, אבל ממשיך בזה, מבקש כוח להמשיך בזה, אז אני בלילה ועובד למעלה מהדעת. וכשאני פתאום מרגיש, וואו, איזה יופי, רוחניות זה דבר מדהים, כמה אני מרוויח מזה וכמה זה טוב, אז זה יום, אבל שם זה כבר ברצון לקבל.
זה נכון, אפשר לקבל את זה בצורה הפוכה. דווקא שאני מרגיש ששום דבר לא יצא לי מזה, ואין לי כוחות ואין לי דחף מעצמי לעשות את הפעולות, אז זה דווקא יום, כי האמת מתגלה ואני צריך יותר לעזרת השם, ואני יותר קרוב אליו בצורה שלי, דווקא במצב שהוא לא נעים לאגו.
כל היופי בעבודה שלנו זה בעצם בהרגשת לילה. כי בהרגשת לילה הבורא בעצם מביא אותך למקום שאתה מבקש, מתפלל, כדי באמת להכיר בו ולא להיות באיזה שעננות שהכל בסדר.
בעזרת החברים אפשר לנתק בין... מה אני מרגיש, לבין איזה פעולה אני מבצע. הפעולה היא צריכה להיות השפעה, בלי קשר למה אני מרגיש.
לא יודע מה עוד להוסיף. יש ככה איזה ערפול. תעזרו לי.
דווקא במצבים כאלה זה הבדיקה, מה יש לי מרוחניות, למה אני משתוקק לרוחניות. אז דווקא במצבים כאלה שחושך, אז פה נמדד עד כמה שאני משקיע בזה, ובלי רווח אישית, עד כמה שאני רוצה להיות בהשפעה.
לאט לאט יום השם, ההרגשה שמאיר לי, זה מצבים שבהם אני מרגיש שאין לי כוח, שאין לי מוטיבציה, אבל אני מצליח לעשות פעולות למען החיבור. כמו עכשיו נגיד, אנחנו צריכים להתאמץ בחיבור, לא משנה מה אנחנו בדיוק נגיע בתשובות.
ויום אמיתי זה משהו שהיה קודם נהיה כלילה, כחושך, כרפול אולי, ועל ידי זה שהתקללתי בקבוצה, הבנתי שזאת ההתקרבות בעצם, הבנתי במאי למה זה טוב, למה זה מקרב למטרה, ואז זה הופך להיות ליום, זה הופך להעיר, מתחיל להעיר אותו החושך.
כי באמת צריכים להתנתק מהאני שלי ולחשוב יותר על הזולת והחברים.
מה זה נקרא שיום השם נקרא השגחה גלויה? השגחה דווקא, לא בורא, לא אני, לא אחרים, לא אור, לא שום דבר, אלא השגחה גלויה.
מה זה נקרא שיום השם נקרא השגחה גלויה?
זאת אומרת, זה לא ידיעה, כי ידיעה אנחנו פוסלים כלים די ידיעה. כן? אנחנו מכבדים כלים די אמונה. אז מה זה נקרא גילוי השגחה? שזה נקרא היום. יום זה לא נקרא שאני מבין ויודע מסופו, מסופו למד סופו וכו'. זה לא בכלים דקבלה מתגלה משהו ואז נקרא יום השם. סוף סוף אני רואה, הכל בסדר וכן הלאה. לא. אלה מתגלה אלופו של עולם. מה זה? השגחתו. בקליד האמונה שלמעלה מהידיעה. יחד כולם במרכז העיגול. בבקשה.
מילה גילוי ההשגחה היא מרגישה כמו שמתחיל להיות מורגש שכל המכות שאתה מקבל יש להם מטרה אחת, לנתק אותך מהאגו שלך ולהביא אותך לצורת ההשפעה כמו האור.
אני רוצה שגילוי ההשגחה מתגלה דווקא בכלים שהם בעבודה למעלה מהדת, לא בתוך הדת.
זה, הייתי אומר, זה מצב שבן אדם מרגיש שבדיוק ככה איך שהבורא סידר שהוא את זה, כל המצבים שעכשיו מתגלים, שהוא לא היה משנה שום דבר, אלא ככה היה גם כן במקומו עושה את זה.
מצבים כאלה שמסתבר ומתברר שלמרות שבהרגשה שלי קרה משהו שהוא לא טוב, אני כבר רואה שזה מביא ליתר חיבור, שזה מביא להתקדמות לטובת המטרה של יתר השפעה ולא אגו. זאת אומרת, יש פער, אני בו זמנית מרגיש משהו שהוא כאילו נראה לי לא טוב בהרגשה שלי, אבל אני כבר רואה שהוא לטובת חיבור.
אין לי מה להוסיף.
זה ברגע שאנחנו באמת לא שקועים בעצמנו ומנסים בכל כוחנו להיות הדוגמה הנכונה לחברים מה זאת השפעה לסביבה.
השגחה זה גם אומר שאין מקרה. הכל מתוזמן בצורה מושלמת למטרה אחת ויחידה, להביא אותנו להשפעה.
בכלים דקבלה אנחנו יכולים לקבל רק ידיעות של העולם הזה. בכלים דהשפעה אנחנו יכולים לקבל ידיעות שהן מחוץ לנו בכלים הזרים. לפי העיקרון ואהבת רעך כמוך. שאני רוכש רצונות הזולת על ידי יחס שלי אליו, של החיבור, ואז מה שמתגלה בזולת על ידי, זה הכלים שלי, זה הנשמה שלי. ואז מה שאני מגלה שם, זה נקרא בורא. מה שאני מגלה בתוכי, זה נקרא בהמה שלי. כן? אני. שם האדם שבי, אדומה לבורא, כאן זה הבהמה שלי. אז מה זה נקרא אמונה למעלה מהדעת שאנחנו צריכים לקבוע? איפה כלידי אמונה, איפה כלידי דעת נמצא, ואיך אנחנו מעדיפים כלים די אמונה על פני כלים די דעת. בבקשה.
אמונה למעלה מהדעת זה כמו באותו אופן שמרגיש את כל החיות שלי בכלים די קבלה, אז רוצה להרגיש חיים בכלים די השפעה, שנמצא במילוי הכלים שהם לא שלי, מחוץ לי. וזה נקרא אמונה, השפעה, שהיא מחוץ על הכלים שלי, מעל הדת.
אין לי מה להוסיף.
למעלה מהדעת זה מצב שבו אני מרגיש בתוכי, שוב, אני מרגיש דחייה, אני מרגיש שאין לי חשק, אין לי רצון, אבל אם יש לי את הכוח בכל זאת לחשוב על הטוב של החברים, של הקבוצה, של האנושות, ולפעול לטובת זה, אז קיבלתי כוח של אמונה למעלה מהדעת, כי למרות שאני מרגיש שום, בתוכי שום דבר, ולא רצון ולא כלום, אני, יש לי את הכוח לעשות לטובת המערכת.
אמונה למעלה מהדעת זה שהרצון שממנו אני כביכול עובד, הוא לא נמצא בתוכי, אלא נמצא בזולת. שהחיים שלי הם לא ברצון הקטן שלי, אלא בכלל הזולת.
זה כאשר אני באמת עושה איזה פעולה כלשהי המילים קצת נעלמו כרגע, אבל זה ברגע שאתה באמת הולך נגד השכל שלך, נגד הרצון שלך להגיד עכשיו משהו, פשוט תן את המיקרופון לחבר.
אמונה למעלה מהדעת זה השפעה מעל האגו, אפשר לקבל רצון לזה רק מהחברים המיוחדים שיש להם תשוקה להיות דומים לאור, כי זה נעלה.
זה כמו ש משתמש בכל המציאות שמחוץ לו ובכל הכוח שיש שם למשוך לתוך הרצון לקבל שלו, ככה באותה מידה ואפילו יותר מזה מנצל את כל כולו, נשאר רק ברמת ההכרחיות ומנצל את כל כולו להיות ממש בכלים של האחרים, ונמצא ככה בעבודה עם הבורא שנותן לו את הכוח לעשות את זה, כמובן.
זה בעצם להיות אתה בגוף.
אנחנו ציירנו לעצמנו מצב שהאדם הוא נמצא ככוח, כחלק המעביר מהבורא לנבראים, את כוחות התיקון, כוחות המילוי, וכך הוא מתייחס אליהם כמו לכלי שלו, כמו לנשמה שלו, ולכן כתוב מאהבת הבריות לאהבת השם, שעד כמה שהוא אוהב את הכלי הזה ולהשפיע לו, וההשפעה הזאת זה נקראת כוח האמונה שבו, אז במידה הזאת הוא מגלה שם את הבורא, ובמידה הזאת יש לו אז אהבת השם. אז יחס הזה לכלי החיצון שלו, לכל הנשמות, לכל הרצונות שמחוץ לו, שזה הנשמה שלו, נקרא אהבת הבריות. ומאהבת הבריות לכלי הזה מגיע לאהבת השם, שמגלה שם את הבורא. מה ההבדל בין שמגלה אהבת הבריות ובין שמגלה אהבת השם? בבקשה.
הייתי אומר שאהבת הבריות זה עוד לא תיקון מלא, זה שאני עוד עדיין רואה, מרגיש אישיות, אישיות, ואהבת הבורא זה שכבר, שאני מרגיש שם כוח אפילו שנמצא בפנים, ושאני משתווה איתה עם כוח הזה שמפעיל את הכל.
אולי אפשר להגיד שאהבת הבריות זה מצב שבו אני רואה ורוצה שיהיה להם טוב, לעומת אהבת השם שזה מצב שאני כבר רוצה שהם יגיעו לחיבור ולהשפעה. זאת אומרת, גם אם יקבלו מכות, אבל זה יביא אותם להשפעה, אז אהבת הבורא. זה לא בהכרח שיהיה להם טוב, במרו ומתוק, אלא כבר באמת ושקר.
אהבת הבריות זה שאני מנסה לאהוב את הבריות, בכל הכוח, לקרב אותם למטרה וכו'. ואהבת הבורא זה שאני כבר נעשה שקוף, לא קיים, ומרגיש דרך השתרות הצורה את אהבת השם לבריאות, את האהבה שלו לבריאה.
מאהבת הבריאות לאהבת השם, זה בעצם כמו משהו אחד, שזה משהו שלא הולך בנפרד.
אין בריאות ואין השם ואין כלום. יש אני מכוון פנימה לתוך עצמי, וכדי להוציא אותי מתוך עצמי, כדי שאני אהיה דומה לאור, יש בריאות שהן כמו מתקן. אהבת השם זה כאילו אהבת האהבה, התאורה.
בדיוק, כי כל מה ש... יש את התפיסה הצרה של המציאות שלי, וכל מה שנמצא מחוץ על התפיסה של עצמי, זה עין נוח, אהבת הבריאות או אהבת השם. כי כל מה שמזולתי זה כבר... זה כבר הבורא, זה הכוח העליון. אבל אנחנו צריכים לעבור דרך המקדם שנקרא בריאות, כי אין לנו דרך אחרת להגיע לאהבת השם אם לא דרך אותו המקדם הזה שנקרא אהבת הבריאות, אהבת הזולת. אבל כשעוברים דרך המקדם הזה, רואים שאהבת הבריאות ואהבת השם זה נעשה אחד.
למה קשר בורא לנבראים אנחנו מכנים אותו במילה צחוק?
מה שעולה לי זה שזה בעצם, אנחנו כבר קשורים לנברא, הבורא נבראים קשורים, זה הכל דבר אחד, זה הכל, ולכן בעצם הגילוי הזה זה כמו משחק שאנחנו מגלים משהו שכבר נמצא, זה כבר קיים, זה לא משהו שבאמת צריך לעשות או לקרות, זה כבר ככה, אבל מגלים אותו ואז זה כמו משחק.
יכול להיות בגלל שהבורא לא צריך שום דבר מהבריאות, אין לו רצון כלפיהם, אלא היחס הזה שכביכול רוצה למלות אותם, הוא צחוק.
זה כמו משחק, כי אחרת אני לא, הבורא לא יכול ללמוד שום דבר, לא יכול להתקדם. הבורא לא באמת יפתח אותי להגיע להיות כמוהו, פשוט ידכא אותי.
זה נקרא צחוק כי זה כמו אבא ובן. האבא רוצה לתת לילד אפשרות להתפתח, אז הוא אומר לו, בוא, אני צריך את עזרתך, תעזור לי במשהו. הוא לא באמת צריך את העזרה שלו, הוא מפנה לו מקום.
כי מלכתחילה הכל מתחיל משלמות, והכל נמצא מתחיל ומתקיים בעולם ההשפעה. אבל כדי שהנברא יתפתח מתוך בחירה חופשית וישיג את הבורא ואת המחשבה ואת מחשבת הבריאה שעומדת מאחורי כל הבריאה הזאת, אז נעשה כאילו שעשוע, כמו מגרש משחקים שהנבראים צריכים לשחק בו כדי להשיג את השלמות הזאת, אבל בסופו של דבר הכל הוא כמו שחוק.
זה בעצם כמו כזה, זה באמת כמו משחק, שנותנים לי הרבה אפשרויות, אני נמצא בגן, הגננת...
כלפי מה אנחנו מדברים צחוק, וכלפי מה אנחנו מדברים חיסרון? איזה הבחנות הם שכלפי הם מדובר, צחוק או חיסרון? צחוק, משחק, או חיסרון וצורך.
הכל זה...
כל זה ובזה ש... ובבחן הזה אנחנו מגיעים להשתוות עם הבורא. מה שאצלו צחוק, גם אצלנו צחוק. מה שאצלו, חיסרון, גם אצלנו חיסרון.
כל המשחק הזה בעצם, זה לא משחק, אבל זה עניין רציני, אבל זה לפיתוח החיסרון האמיתי, שאנחנו נגיע ממש להשתוות הצורה, שנרצה להיות משפיעים כמוהו. אז בסופו של דבר מגיעים באמת לזה ש... איך שחברים אמרו שזה פיתוח של הרצון, לכן זה משחק כזה, כמו משחק.
אולי החיסרון הוא, החיסרון האמיתי זה להשפעה, ובסוף כאילו רואים שכל מה שנראה לנו כחיסרונות ברצון לקבל לעצמו, הוא בעצם משחק צחוק. והחיסרון האמיתי זה להיות המשפיע, להיות כמוהו.
לא יכול להגיד בינתיים.
זה כמו על ידי אותה דוגמה עם האבא שמבקש מהבן שיבוא לעזור לו במשהו. אז הבן בא, מנסה לעזור, רואה שהוא לא יכול, אז הוא עכשיו מבקש מהאבא, אבא תראה לי. אז נוצר בו חיסרון לדעת. אז הוא אותו רגע גם בא לאבא ומפנה לו מקום לעשות.
חיסרון זה צורך... שכאילו אם אני לא מקבל את זה, אז אני מת, אני חייב את זה. זה חסר לי. צחוק זה, זה משהו אמצעי בדרך לזה.
הרצון ש... מרצון אם הוא לא... לא משיג את הרצון, אז את הרצון שלו אז הוא נמצא בחיסרון ובשחוק. גם אם הוא לא משיג את רצונו, אף על פי שלא משיג את רצונו, הוא לא נמצא בחיסרון. זה כזה הבדל דק, אבל זה בדיוק השפעה.
האמת שמילה צחוק זה גם צריכים לחשוב על זה טוב טוב. אם לקחת את כל הסבל האנושי ברצון לקבל, שאלה אם זה, אם האנושות גם כן מרגישה את זה כצחוק, ואיך אנחנו ממש יכולים להגיע לדרגה כזאת שאנחנו כן נגיד כל זה צחוק מצידו וגם מצידנו.
אולי מתוך הדברים שלכם עולה לי שאם אנחנו מתייחסים גם לעבודה שלנו, שאנחנו מפיצים לכל העולם ורוצים שכל העולם יגיע להשפעה, אז אם זה חיסרון שלנו, אז זה כאילו שאנחנו עושים משהו. אבל אם זה צחוק, אנחנו משחק, אנחנו יודעים שהוא עושה הכל, אבל לנו יש בדרך איזה תפקיד שאנחנו משחקים אותו, וכאילו משתתפים בדבר הזה, אז מצד אחד אנחנו משחקים ורוצים להביא לכל העולם את החוכמה הזאת, מצד שני אנחנו יודעים שזה הוא עושה בכלל, ואז אנחנו לא כך לוקחים את עצמנו ברצינות.
החיסרון הוא של התחתון כלפי עליון, והיחס של העליון כלפי תחתון הוא הצחוק. הוא לא רוצה מגן הכלום, והוא זה ש... בורא אותו והופך אותו להיות כמוהו.
אבל אנחנו לא מסוגלים לעבוד בלי תמורה, בלי שכר. איזה שכר יש לי בזה שאני עובד באמונה, בזה שאני מחליף את הכלים שלי, שקודם שהיה לי כל כך חשוב הפך להיות לצחוק, ומה שהיה לא חשוב נעשה החשוב ביותר. איזה תמורה אני מקבל עבור זה שאני משנה את עצמי לגמרי, שבמקום לדאוג לעצמי אני דואג לכל העולם פי כמה יותר ממה שהייתי דואג לעצמי. אני כבר לא מדבר על זה שאני צריך לבקש על זה כוחות, על כל אדם ועל כולם יחד, כי אין לי לזה לא רצון ולא כוח ולא מילוי ולא תיקון ולא כלום. כן? אני צריך הכל לעלות כחסרונות. כן? חסרונות שלי עוד יותר גדולים מחסרונות שלהם, כמו שאימא שהיא מבקשת עבור התינוק. כן? איזה פיצוי, איזה שכר אני מביא לעצמי כדי יהיה לי חומר דלק, כדי יהיה לי יכולת לעשות פעולה הזאת. בבקשה.
השכר שאני מקבל זה להיות משרת את המלך. אורן סוף עובר בי לכל העולם.
הידמות לאור העליון בגלל שהתכונה שלו היא אצילית.
שכר תלוי באיזה שלב. שלב יותר ראשוני, השכר והחומר דלק מקבלים מהמורה, מהלימוד, מהחברים, שזה נותן כוח ללכת ולעשות פעולות שהם למעלה מהדת. ואחרי זה, בשלבים יותר מתקדמים, האור פועל ככה באדם, שנותן לו ממש להרגיש שעצם ההשפעה היא השכר. הכלים פה מתחלפים לגמרי, התפיסה מתחלפת לגמרי.
זה שאני יכול להשפיע לכל הנבראים ולעבוד לעבוד בבית המלך של מלך מלכי המלכים, להיות צנור, זה השכר הכי גדול. לכן צריכים לעבוד כל הזמן על גדלות הבורא.
כן, זו נראה לי שהשכר מורגש כלהיות חלק מדבר גדול. הגדלות הזאת היא שאתה חלק ממנה, היא הרגשה של שכר גדול. לא יודע, אולי זה כמו לעבור מלהיות חייל בשדה למטכ"ל בחדר פיקוד. לא יודע, אבל משהו כזה של גדלות.
טוב חברים, חוזרים לשיעור.
נעבור לחלק הבא.